אנחנו בשמואל א', פרק ז'. בעצם שמואל א', פרק ז', זה בעצם הפרק היחידי שבו מסופר לנו על שמואל בתור מנהיג. כלומר, הוא הופיע בעבר, הוא הופיע בעתיד, אבל הוא הופיע תמיד מהצד. פה זה הפרק שלו. אז אפשר להבין בפרק הזה הרבה על שמואל. כתוב ככה: ויבואו אנשי קריית יערים ויעלו את ארון אדוני והביאו אותו אל בית אבינדב בגבעה, ואת אלעזר בנו קידשו לשמור את ארון אדוני. ויהי מיום שבת הארון בקריית יערים, וירבו הימים, ויהיו 20 שנה, וינהו כל בית ישראל אחרי אדוני. ויאמר שמואל לכל בית ישראל לאמור, אם בכל לבבכם אתם משווים אל אדוני, הסירו את אלוהי הנכר מתוככם והשטרות, והכינו לבבכם אל אדוני, ויעבדוהו לבדו, ויצל אתכם מיד פלישתים. ויסירו בני ישראל את הבעלים ואת השטרות, ויעבדו את אדוני לבדו. מעכשיו יש איזשהו אירוע ספציפי, המעמד במצפה. הפסוקים האלה הם מתארים כנראה פעילות לא חד פעמית, פעילות כללית של שמואל. מה שקורה פה, יש כאן ביטויים שאין בשום מקום בתנ"ך, ביטוי מיוחד מאוד. ויינהו כל בית ישראל אחרי השם. מה זה ויינהו? יש כמה פירושים. הפירוש הפשוט בדיוק, הפירוש הפשוט זה להימשך. אני נוהה אחריך. אני נוהה אחריך. זאת אומרת, זה ביטוי מיוחד שעם ישראל נמשך אחרי השם. זה ביטוי מאוד עילאי. יש רש"י מביא פה שזה גם לשון נהי, כלומר בכי, בכי על כישלון של עם ישראל. תכף נדבר על המצב שאחרי חורבן שילה, שבעצם הפלישתים חודרים לגב ההר וכנראה מנהלים פה את החיים, ואין לעם ישראל מלכות וחירות כמו שצריך, ואין מקדש, ואין מרכז, אין מרכז רוחני כביכול. ונדמה לי שיש עוד פירוש, אני זוכר אותו עכשיו, למושג ויינהו. ויש כאן בעצם אמירה של התנ"ך ששמואל הוא מנהיג שעיקר הפעילות שלו היא בתחום התיקון הרוחני. יש כאן שאלה גדולה. מה זה ה-20 שנה האלה? אני אגיד את הפירוש שיש במדרש, ואני אגיד את הפירוש שלפי הפשט. המדרש הגדול, יש מדרש חשוב שנקרא סדר עולם. המדרש של מיוחס לתנא רבי יוסי בן חלפתא. וזה מדרש בעצם כאילו הוא כותב את ההיסטוריה של התנ"ך. המדרש. והוא לוקח את ה-20 שנה האלה, והוא אומר, 20 שנה האלה זה הערה זה הערה של העורך של ספר שופטים. ואם יום שבט אהרון בקריאת יערים והרבו הימים והיו 20 שנה עד, עד הרגע שבו נלקח אהרון השם בקריאת יערים. שמתי נלקח אהרון השם בקריאת יערים? עוד הרבה זמן. בספר שמואל ב', בדיוק בפרק ז' נדמה לי, שם מתואר עליית אהרון השם אל האוהל שדוד בנה בעיר דוד. בימי, במלכות דוד.
נלקח בעצם לא על ידי יהודים?
לא. כמו הכנסת ספר תורה. דוד המלך, זה הפטרה של פרשת שמיני. דוד המלך מביא, שם יש את הסיפור המפורסם ששתי עליות, עלייה אחת שהיה פרץ עוזה. אז זה כבי, זה, זאת אומרת, 20 שנה הסתיימו, ארון השם היה בקריאת יערים, 20 שנה שמסתיימות בעלאתו של ארון השם בקריאת יערים אל ירושלים. לפי המדרש הזה, יש דברים פה מאוד מוזרים. יוצא שבתוך ה-20 שנה האלה, אתה צריך לדחוס את המנהיגות של שמואל. שתיים, את ימיו של שאול. שלוש, את ימיו של דוד עד שהוא כובש את ירושלים ומעלה עליה את ארון השם. שזה קצת נשמע שזה לא המציאות. כי למשל, כמה מאז שאחרי ששאול מת, 7 שנים דוד מולך בחברון. אז, 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 אז אתה מוריד פה 7 שנים. דוד נרדף על ידי שאול 1.5 שנה, כתוב מפורש בפסוקים. 1.4 שנה. אז יש לך כבר איזה כמעט 10 שנים שעדיין, ואתה צריך להביא לשאול תקופת מלכות מכובדת, כי שאול היה כובש גדול, נגיע אליו. ואתה צריך גם להביא שנים להנהגת שמואל, להגיד ששמואל, שאול ודוד, הכל נדחס, כל המרדפים, הכל נדחס לשנים ספורות, זה ממש קשה. ולכן השיטה שאני אוהב ללכת בה, היא שיטה שאומרת שלמדרש סדר עולם יש כוונה אחרת. המדרש הזה הוא לא מסתכל על המציאות, אלא הוא בעצם מסתכל על השנים המפורשות שכתובות בתנ״ך. לא ניכנס לזה, זה נושא רחב. ונלך לפי מפרשי הפשט. גם הרלב"ג כותב פה, גם אברבנאל, שה-20 שנה שכתובות פה, זה לא 20 שנה של עד שלקחו את אהרון מקריית יערים לירושלים, אלא מיום שבט אהרון מקריית יערים, והרבו הימים עד הפרק הזה, והיו 20 שנה. כלומר, יש כאן 20 שנה שלא מתוארות. יש כאן 20 שנה, כתוב, מאז ששמו את אהרון השם בקריית יערים, עד הרגע הזה של הפרק, היו 20 שנה. ובפרק הזה יתואר הכינוס של שמואל במצפה, עם מלחמה מיוחדת שעוד מעט נגיע אליה. הכינוס של שמואל במצפה, והמלחמה שבאה אחריה, הייתה 20 שנה אחרי עליית אהרון השם לקריית יערים. וכל ה-20 שנה האלה זה מנהיגותו של שמואל. אז כמה דברים. דבר ראשון, לפי זה אנחנו גם לא מוכרבים לצמק את מלכות שאול לשנתיים בערך, כפי שעושה סדר עולם. אלא שאול מלך, לפי אותם מפרשי פשט, לפחות בין 20 ל-25 שנה. זה הרבה יותר הגיוני מבחינת המציאות. ואז, זאת אומרת, אנחנו בעצם יודעים בצורה מפורשת רק על השנים של דוד, שהוא מלך 40 שנה, ושל המלכים אחרי דוד, שלמה והלאה. ועכשיו אנחנו יכולים גם להגיד ששמואל היה למעלה מ-20 שנה מנהיג, ששאול היה למעלה מ-20 שנה מנהיג, ואז הדברים יותר מתחברים. מי שרוצה להעמיק בזה צריך כאן ללכת אחורה, אז אם אתה מגדיל את ימי שאול, מגדיל את ימי שמואל, אז זה בא על חשבון תקופת השופטים, יש מי שעשה את החשבונות האלה, אבל זה כבר גדול עלינו. עכשיו. אבל מה שחשוב זה להבין, אז מה קורה ב-20 שנה האלה? פתאום יש לנו 20 שנה של שמואל שלו כתובות. לא כתוב פה כלום. ואם יום שבת ארון בקריאת יערים, והרבו ימים והיו 20 שנה, מה קרה ב-20 שנה האלה? אין התרחשות? בוא נשחזר. מתי בא ארון לקריאת יערים? אחרי שהוא היה 7 חודשים פלשת. ואם נלך אחורה לתחילת 7 החודשים האלה, חורבן שלו. כלומר, ארון השם מגיע לקריאת יערים כחצי שנה לאחר חורבן שלו. חורבן שלו אי אפשר לצמצם ולמעט בטרגדיה. חורבן שלו זה חורבן, בדיוק כמו חורבן מקדש בית הראשון או השני. זה הייתה גם שואה. זה היה השתלטות פלישתית על... זה היה השתלטות פלישתית על גב ההר, הרג עצום וחורבן שלו. אין אלי, אין מקדש, יש מקדש בנוב, לבור עוד כמה מרכזי, יש ארון השם בקריאת יערים, מקום שלכאורה לא מתואר כאן משהו על המקום הזה. ואז אתה שואל את עצמך מה קרה ב-20 שנה האלה.
חורבן שלו, שמואל, מה, בן כמה היה?
נער, צעיר. נער, צעיר. אי אפשר לדעת, כי עוד פעם, אם אתה הולך ומדרשים... לא, סליחה, טעיתי. צריך להבין שבחורבן שלו, שמואל עדיין היה המספר 2 של אלי, והוא לא היה, הוא היה עדיין היה שם את חופני ופנחס. עכשיו, עוד פעם, לפי מדרשים הוא היה כבר גדול, גדול מאוד. הרבה שנים שאלי היה שם כשמאז שהוא, אבל לפי הפשט הוא היה נער. אין מחויבות להגיד שהוא היה, אין לנו מידע שמחייב אותנו להגיד בין כמה היה שמואל. בכל מקרה, בוא נחשוב על שמואל. שמואל, אחרי חורבן שלו, שבר גדול בעם ישראל, שמואל הולך, בחזרה הביתה. הביתה משילו, שכבר לא קיימת, הוא איבד את עולמו הרוחני, את אלי, את השם. הוא הולך הביתה לרמתיים. צופים. ומה שמתברר, שהפסוק המסתורי, וירבו הימים, והיו 20 שנה, ויינאו כל בית ישראל אחרי השם, התיאור הזה היה בעצם המפעל של שמואל בכל ה-20 שנה האלה. בעצם שמואל הוא מנהיג, שלא, אין לו כביכול עכשיו שאיפות לאומיות, ארציות, טריטוריאליות. מסתבר ששמואל עוסק אך ורק, לפחות במפורש, בתיקון הלב של העם. מה ששמואל עושה זה מהפכה רוחנית עצומה. תראו, זה מאוד מוזר. שמואל הוא אחת הדמויות הכי גדולות בתנ"ך, מבחינת היחס של התנ"ך אליו. אבל לא ידעו עליו כלום. והנה הפרק הזה אומר, ומה שבעצם מסתתר מאחורי הפסוקים, הפרק הזה, ששמואל עשה מהפכה רוחנית. עכשיו אנחנו נחזור שנייה אחת לימי השופטים. בימי השופטים עם ישראל איבד את הזהות היהודית, הישראלית, האמונית שלו. בספר השופטים יש פסוקים שמתארים איך עם ישראל עובד את הבעל. הבעל זה גם אל פרטי, אל כנעני פרטי מסוים, אבל זה גם שם קוד לאלילות כנענית. אלילות כנענית זאת אלילות חזקה שמחוברת להמון פולחנים שקשורים לעבודה זרה ולזנות, קשורים לטבע האקלימי של הארץ, לחקלאות. ומה שקרה לעם ישראל, שהוא נכנס לתוך הארץ, כל אחד הלך לנחלה שלו, ועם ישראל קיבל את התרבות הכנענית. היא תשתשה אותו עד שהפכנו להיות כאילו כנעניים. אתם יודעים מה זה? יש ניצחונות בהיסטוריה שעם כובש עם, ובכורה מנצח אותו. אבל ברבות השנים אתה רואה שהעם הכובש נהיה ממש חלק מהתרבות של העם הנכבש. או למשל הרומאים כבשו את היוונים. אבל בסוף הרומאים היה להם את התרבות היוונית. אז אתה אומר כאילו מה עשיתם? הכובש נכבש תרבותית. וזה מה שקרה לעם ישראל. ספר שופטים מלמד אותנו שמשך המאות שנים של שילה, עם ישראל איבד את הזהות היהודית שלו.
זה לא אומר את ההפך? שעם נכבש, אז הוא מקבל עליו את
המדינה כן. ששולטת. אם עם ישראל היה כובש את הארץ כמו שצריך, לכן איך נכנס, איך מתחיל ספר שופטים? ספר שופטים מתחיל, פרקים, שני הפרקים הראשונים של ספר שופטים, מתארים את ההתרשלות בכיבוש הארץ. ההתרשלות בכיבוש הארץ גרמה לכך שעם ישראל בעצם משלים עם מציאותם של הכנענים, קורת ברית עם הכנענים. ברגע שאתה קורת ברית, יש לזה מחיר. מה המחיר? שאתה מקבל את זה שיש פה תרבות אחרת, והיא נמצאת והיא קיימת. ואז מה קורה? הילדים שלך מתחתנים, מתערבבים, ואנחנו מוצאים את עם ישראל מטושטש מבחינת הזהות הרוחנית שלו. זה מה שהוביל לחורבן שלו. כלומר, הניסיון של עם ישראל להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש פשוט נכשל. מה ששמואל עושה, הוא מבין את זה היטב, וה-20 שנה שמתוארות כאן, זה בעצם 20 שנה של תיקון רוחני. וזה מאוד מובן למה אין פה הרבה פרקים, אין פה הרבה דיבורים. משל למה הדבר דומה? משל לבחור שבא מהצבא, בליל שבת לחבר'ה. ויחד עם החבר'ה יש בחור שבא מהישיבה. למי יש הרבה סיפורים לספר? כן. זה שבא מהישיבה, מה הוא מספר? למדתי חברותה, היה מה זה מרתק, התקדמנו בסוגיה, היה שיעור מדהים. בסדר, מי יכול לדבר על זה וכמה הוא יכול לדבר על זה. אבל זה שבא מהצבא, ספר כל רגע ורגע, במיוחד אם רק בתירונות, הוא ספר כל רגע איזה מסע ואיזה צחוקים, איזה הוא ואיזה פה ואיזה שם. סיפורים. פה, בזמן שמואל, שמואל שומר על שקט מדיני. הוא מקבל בהכנעה את השלטון הפלישתי, שזה זה לא טוב, מה פתאום? אנחנו צריכים בעצם להיות לכבוש. אבל שמואל בעצם מתאפק. עד לרגע המכונן שנגיע אליו בפרק הזה. ואני קצת מדלג שני אחת על הסיפור הזה של הכינוס במצפה. ואני קורא לכם את הפסוק, וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו, בפסוק תדבר, פרק ז', והלך מדי שנה בשנה, וסבב בית אל והגלגל והמצפה, ושפט את ישראל את כל המקומות האלה, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו, ושם שפט את ישראל, ואיבן שם מזבח להשם. שמואל הוא בעצם סוג של מנהיג, הוא גם נביא, וגם לוי. מה נאמר על לוי בתנך? שאין לו בתורה, שאין לו חלק מנחלה, אלא השם הוא נחלתו. שמואל הוא מנהיג שהוא גם כהן וגם נביא וגם לוי וגם איש רוח, אבל לא מלך במובן הארצי. חוץ מהאירוע שדילגנו עליו, הוא גם לא פועל באיזה מלחמה. אז מה הוא עושה? הוא כמו לוי. הוא מנהיג רוחני. אפשר להגיד שמלכות של שמואל היא בעצם מלכות כמו איזה מנהיג חרדי. אפשר להגיד ששמואל הוא חרדי. כלומר, הוא בשלב הראשון לא מנסה למרוד בפלישתים. 20 שנה הפלישתים הפכו את אזור ההר למחוז שלהם. והוא לא פועל בעניין הזה. הוא מבין שהכל מתחיל בחזרה אל הזהות היהודית. המילה הזהות יהודית היא מילה לא שייכת. הזהות העברית, הישראלית, עוד אין את המושג הזה, אל תורת משה, אל האמונה, אל ניפוץ הבעל. וזה מה שהוא אומר, בפסוקים ג' ד', הם לא נאמרים באיזה כינוס, אלא זה האמירה שלו. אם בכל לבבכם אתם שווים אל השם, עשירו את אלוהי הניכר. שמואל בעצם לוקח את העיתוי המדהים, שעם ישראל צרוב בכישלון של הרג עצום, של נפילת שילה, הוא לוקח את החוויה הטראומטית הזאת, והוא משתמש בה כמנוף לתיקון רוחני. הפסוקים כתובים בצמצום מאוד גדול, כמו אותו בחור ישיבה, שאין לו מה לספר. אבל יש כאן ביטוי אדיר. והנה הוא כל בית ישראל אחרי השם. פסוק ב', והנה הוא כל בית ישראל אחרי השם. כלומר, שמואל בעצם, ומה שכתוב כאן שהוא סובב, אין לו נחלה. יש לו תרמיל. חז"ל מתארים את זה מאוד יפה. חז"ל אומרים ששמואל, כאנטיתזה למשכן שילה, ששם חופני לפנחס, דאגו שהביאו להם קורבנות ולאכול, ובעצם במשכן שילה הכהנים ניצלו את המעמד כדי לעשות לבטנם ולעצמם. אז כאן כתוב בחז"ל ששמואל היה הפוך. מה הכוונה? מה פשט? שהוא סבב בית אל והגלגל והמצפה ותשובתו הרמתה, כי שם ביתו. כאילו הוא אמר לבן אדם, אני לא, אל תבוא אליי, אני מגיע אליך. ואל תביא לי כלום, אל תכין לי כלום, אל תכין לי כוס קפה ואל תכין לי ארוחה. כי אני חוזר הביתה, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. וכן חז"ל מתארים את שמואל כאיזה מין מנהיג רוחני שעובר בכפרים של אפרים, בנימין, יהודה. זה מעגל קטן, זה לא המעגל הגדול של כל הצפון וזה. זה כנראה חלק מה... הייתי אומר, מזה ששמואל משהו בו נעצר, תכף נראה. אבל מה הוא עושה? הוא פשוט מלמד תורה. והוא כתוב בחז"ל שהוא לא הסכים ליהנות מאנשים. זאת אומרת, הוא לקח איתו תמרים, שקדים, לכן לא היה אז. אבל אם היה, הוא היה גם לוקח, וזהו. והיה הולך, אוכל אגוזים ותמרים, מלמד תורה, חוזר הביתה. זאת אומרת, הוא ממש לא נראה כמו מלך, הפוך. אבל הוא מצליח לעורר בעם התפייסות עם התורה, עזיבת העבודה זרה. שימו לב טוב, דבר מעניין. שמואל, שאול ודוד, השלישייה הזאת, הרימה את עם ישראל. הפעם הבאה שאנחנו נמצא עבודה זרה, יהיה רק בסוף ימי שלמה, וזה רק כמה התחלה של עבודה זרה, זה יתקדם בימי רובעם ומעגלים, אבל את עבודת הבעל לא נפגוש. הראשון שיביא לפה את הבעל זה יהיה אחאב. זאת אומרת, זה עשרות שנים שאין בעם ישראל בעל ואפילו עבודה זרה. זו מהפכה עצומה ששמואל עשה אותה. לכן חז"ל אומרים, על פי הפסוק, משה ואהרון משה ואהרון בכל העם, ושמואל בקוראי שמו. שבעצם שמואל שקול כמשה ואהרון. כמו שמשה ואהרון עשו מהפכה רוחנית, שהם התחילו את הכל, אז ככה שמואל, שהוא כמוהם, הוא גם, הם לוויים, הוא לוי, הוא עשה מהפכה עצומה, ו... ויש כאן... הוא הבין בעצם שאין מה עכשיו, אין מה עכשיו לחפש את הפן הלאומי, כאילו את הפן הארצי. אנחנו כאילו צריכים לחזור אל המדבר, אל משה ואהרון, כי המדבר זו תקופה של התעלות רוחנית, ומתוך כך לחזור לכבוש את ארץ ישראל. וזה כבר לא שמואל יעשה. יש כאן מלחמה, אבל במלחמה, התוצאה, שוב אני מדלג שנייה אחת על המעמד הזה ששמואל נמצא בו, המלחמה גרמה לכך שהפלישתים נכנעו ולא אספו לבוא בגבול ישראל. אנחנו נגיע לפסוק הזה ונסביר אותו, כי הוא פסוק מאוד קשה, כי אחר כך אנחנו רואים את הפלישתים מאוד חזקים. אבל הפסוק הזה גם קצת אומר שהפלישתים הם... שמואל בעצם לא מבקש לכבוש ולחסל את הפלישתים לגמרי. זה במיוחד כתוב כאן, ואיש שלום בין ישראל לבין האמורי. תראו בסוק י' ד', ואיש שלום בין ישראל לבין האמורי. איך אפשר להכין משפט כזה? הרי אסור לעשות שלום איתם. הרי שמואל יודע שאסור לעשות שלום עם האמורי. שבעת העממים. לכן אני משתמש עוד פעם בדימוי שמואל למנהיג חרדי. אם מדינת ישראל הייתה מנויגת על ידי חרדים, אז היה הרבה תיקון הלב. אבל לא היה שאיפות מדיניות. נחלק את הארץ וזה העיקר, כי ככה זה, כי הם מדגישים את הייעוד הרוחני של עם ישראל. האם זה שלם? לא, כי עם ישראל צריך בסופו של דבר לכבוש את הארץ, כי יש משמעות לקידוש השם דרך הארציות. להכין כלים גדולים, וזה יבוא בעזרת השם במלכות שאול, ואחר כך במלכות דוד, שזה יהיה השיא. אבל שמואל מרגיש שהוא בתקופה שעם ישראל קצת חוזר אל תקופת המדבר. זה השוואה בין משה ואהרון לשמואל. משה ואהרון מכוהניו שהיו מנהיגים של המדבר, לא מנהיגים של ארץ. ככה שמואל. שמואל זה מודגש בחיים האישיים שלו, שהוא לא מחפש נחלה. הוא מסתובב. וככה גם רואה את עם ישראל, עם השם. אפילו לא כתוב ששמואל עסק במקום של המקדש. יש לך ארון השם, כי התיארים. יש לך מקדש, במה גדולה, כמו שחזל אומרים, בנוב. איפה אתה שמואל? לא שמענו כלום על שמואל. לא עוד פעם, הוא לא פה, הוא לא שם. הוא בכלל ברמתיים צופים, בבית אמו. כשמואל עכשיו נמצא במקום של, בלי מסגרות, אלא לבנות את הכל מההתחלה. לסיום, תיאור יפה של המצב הזה ששמואל נכנס אליו, קראתי בספר של הרב בן אילאו, סיור מקסים, חייב להקריא לכם. הסיפור, עכשיו אני אקריא לכם את היומן האישי של שמואל, שכפי שכתב אותו הרב בן אילאו. בסדר? המלחמה הרעה ההיא נגמרה, ואסון רדף אסון. ישבתי אז בבית השם המרוקן, וליבי חלל בקרבי. מדרג. הגיעה השעה, כן, זה כאילו מותר את החורבן של שלו. הגיעה השעה ללכת הביתה, לרמתיים. אני יוצא משילו החרבה, בידיים ריקות, בגדי אבל לגופי. אני מהלך בארץ כבויה. ראשי כולם שמותים, אבד כבוד מישראל, הפלישתים הצליחו לאחוז בגב ההר והשתלטו על דרך האבות, בכל עיר העמידו ניצבים ומשמר צבאי. אני משתדל שלא להתחכך איתם, ארצי נתונה לעם זר ואני מהלך בשביליה כאורח. נכנסתי הביתה, פגשתי את אמא, חנה. לאחר שאני סועד את ליבה, את ליבי, פונה אל האמא ואומרת, פשוט בגדי אבלך, כי בא מועד. לבית השם המסואב בשילו לא הייתה תקנה אלא בחורבנו. כעת הזמן ראוי, צא לדרכך, חרוש את ליבם של ישראל, ואז תוכל לזרוע בקרבם את דבר האלוקים. אמא אינה שואלת, אלא מורה לי, אנה אלך. היא יודעת מה יהודי. הרי מי הביא אותי לעולם? מי הביא את שמואל לעולם? תפילה של חנה. ומה חנה ביקשה? ביקשה מישהו שיעשה מהפכה. אז הנה, זה הזמן שלך. כך אומרת חנה לשמואל. זה דמיוני, אבל כביכול. בני שבטי שפופים מכישלון למלחמה. מקים איש על חזה רעהו. מחפשים אשמים ולא מוצאים. ההר שלנו הפך למחוז פלישתי, ואנחנו מזינים ומכלכלים את החיילים המפטרלים בינינו, חיילים פלישתיים. זו שעת כושר עבורי, איש הרוח. שימו לב טוב. בהסתלק החלום המדיני, אפשר לעורר את החלום הרוחני. כשהרגליים נגפו במלחמה, הלב נפתח לתפילה. אהרון מופקד בגבעת יערים. אני לא חותר אליו. אני לא מחפש עכשיו את אהרון, אני מחפש את הלבבות. אני מתחיל בעירי, הבתים מלאים כלי פולחן זר. מזוזה שוכנת בפתח הבית ולצידה צלמית השתורת. אני סובב בארץ במעגלים. מעגלים הולכים וגדלים, מכשיר את ליבם של שומעי לקלוט את תורתי. אני מקיל קהילות ומספר על תורת משה ותורת אהרון, ובעיקר על כוח עבודת הלב. אני משליך את יהבי על הצעירים, ומשקיע בהם את כל כוחותיי. 20 שנה אני סובב בערי אפרים, בנימין ויהודה. אני חש שנפרצה הדרך. הלבבות נפתחו לאמונה. ואז, אחרי 20 שנה, שמואל מחליט לעשות את מעמד הר סיני שלו. יש מעמד הר סיני שמשה ואהרון, משה ואהרון וכהניו, 40 שנה במדבר, ועכשיו אני שמואל עושה את מעמד הר סיני שלי. בואו נקרא את פסוקי. ויאמר שמואל, קבצו את כל ישראל למצפתה. ואני הולך לפי השיטה שה-20 שנה הם קדמו לכינוס במצפה. המצפה, יש אומרים שזה אזור נבי סמואל. מי מכיר את נבי סמואל? מעל שכונת רמות. שזה מין מקום שהוא נקודת אמצע בין בנימין, אפרים, פחות או יותר, לא בדיוק, יהודה, בעיקר בין בנימין ליהודה כזה, שמבטא איזשהו נקודה של אחדות. ויאמר שמואל, קבצו את כל ישראל למצפתה, והתפלל בעדכם אל השם. כן, אין וואטסאפ, איך עושים את זה? מעביר, שליחים, כל הכפרים, מכירים את זה, כינוס גדול. וקבצו המצפתה, ושם יש תקסים רוחניים מאוד מיוחדים. וישאבו מים, וישפחו לפני אדוני, ויצומו ביום ההוא. ויאמרו, שם חטאנו לאדוני. וישפוט שמואל בני ישראל במצפה. וישפוט, הכוונה כנראה, אמר, כנראה שהיה מקובל בתעניות, שגם יש הרבה דין. עושים שלום, מפייסים בין אנשים קנויים יותר, הם מסוגלים לבוא. יש שם צום. יש שם קורבן של מים שצריך לעמוד על טבעו. אבל פתאום קורה דבר שהוא לא מתוכנן. תוך כדי הכינוס הרוחני הזה, שהוא מין מעמד הר סיני כזה, פתאום, הרי את כל אזור ההר תפסו הפלישתים. וכל המוצבים של הפלישתים שנמצאים שם, מדווחים שהם רואים שיירות של כפריים ישראלים, עולים למצפה, והם מפרשים את זה כ... התארגנות למלחמה, כמרד. ואז המעמד הרוחני הופך פתאום להיות מסוכן. וישמעו פלישתים כי התקבצו בני ישראל למצפתה, ויעלו סרני פלישתים אל ישראל. כלומר, התחילו כוחות צבאיים של הפלישתים לעלות למעלה. זה שמואל לא תכנן לפי הפשט. וישמעו בני ישראל ויראו בני פלישתים, ויראו בני ישראל שמואל תחרש ממנו, מזעוק אל אדוני אלוהינו, וישענו מיד פלישתים. וכך שמואל יתלך עליו אחד, ויעלהו עולה כליל לאדוני, ויזעק שמואל אל אדוני בעד ישראל, ויענהו אדוני. אפשר פה, כך אומר הרב בן הלל, להגיד שפה שמואל חיבר את פרק פ' בתהילים. דיברנו על זה בימי חורבן שילה, כשדיברנו על חורבן שילה, שיש כמה פרקים בתהילים שהם כתובים כאילו על חורבן ירושלים, כי הם נאמרו גם מחורבן ירושלים, אבל באורגינל הם בעצם על חורבן שילה. במיוחד פרק פ' בתהילים. ואולי פרק פ' בתהילים נאמר באותו כינוס במצפה. למנצח את שושנים. רואה ישראל להאזינה, נוהג כצאן יוסף. יושב הקרובים מופיע. לפני אפרים ובנימין ומנשה יורד גבורתך. עכשיו יש כאן תיאור קשה. אלוהים, אשיבנו, אר פניך ונבשע. יש כאן תיאור שמתאר איך עם ישראל עלה ממצרים, גפן ממצרים תציע, תגרש גויים ותתאה. ובסופו של דבר הגפן נשדדה, נאכלה, נשרפה. שזה בעצם מה שקרה בחורבן שילה. יכול להיות שאת הפרקים האלה קרא שמואל בכינוס, ולפתע קרה הנס, ההתארות הדלעלה, ויראם אדוני בקול גדול ביום ההוא על פלישתים ויהומם. מה זה ויראם השם בקול גדול? בדרך כלל בתנ"ך הכוונה שהתחילה סערה. סערה אקלימית. כלומר, רעם, רעמים, ברקים וגשמים. מה שאומר שאי אפשר להילחם. ושמואל מנצל את היתרון שלהם, שהם נמצאים במצפה, וצועק לכל הבחורים קדימה לאחוז בחרבות ולרוץ אחרי הפלישתים התקועים בעלייה, בעליות הגדולות של 443 או בכל מיני מקומות שהם מתחילים להתכווץ. ויצאו אנשי ישראל מן המצפה, מתוך הכינוס, וירדפו את פלישתים ויקום עד מתחת לבית קר. וכך שמואל אבן אחת וישם בין המצפה ובין השן ויקרא את שמה אבן העזר. ויאמר עד הנה עזרנו אדוני. כלומר, יש לנו את אבן העזר, שהיא המלחמה הראשונה שבה נכשלנו. יש לנו את אבן העזר שפה, שזה הצלחנו להדוף את הפלישתים. העדיפה הזאת לא משתמע שהיא גרמה לאיזשהו חופש, למרות שנתייחס בשבוע, שבוע הבא לפסוקים שכאילו מתארים, כאילו יש פה ניצחון מוחלט. אבל זה גרם איזשהו שקט שאפשר לשמואל את המשך העבודה הרוחנית שלו. זאת אומרת, שמואל זה מנהיג שמתוך איזשהו תיקון פנימי של הלב, אפשר לצאת וגם להושיע מיד פלישתים. אז זכינו קצת להבין את הסוד של האיש שמואל, ונמשיך בפעם הבאה.
ככה עושים?
אחת שימן.
לא נחצת.
אחת שימן.